ננסה להגיע לאיזושהי נקודה שבה אפשר לעשות הגענו ל... כן. לא, אני רוצה, אז בואו נעבור למשהו אחר, ואז... טוב, לא, כבר התקדמנו. אז בואו נראה את צד ב', בסדר? אני מדלג ואחר כך נחזור, בסדר? בעצם מה שהוא עוסק פה בכמה וכמה דרכים זה התפיסה שלו, אני אגיד שוב, אם תראו, שההתחלה של האמונה של עם ישראל היא לא מתחילה מעם ישראל. זאת אומרת, ההתחלה היא מתחילה בזה ש... יש להם איזושהי התגלות. ההתגלות, ההתנסות הזאת במפגש עם מה שהם חווים אותו כאל שמתגלה אליהם, זה מה שהם חולל. יש פה התחלה אחרת. ההתחלה האחרת היא אחרת. היא שונה מההתחלות של הדברים, ההתחלות התרבותיות שבעצם הם ביטוי לרוחו של האדם. כי ביטוי של רוחו של האדם, אדם יוצר ומגיע לכל מיני דברים. אם האדם, הדבר שהוא חווה אותו זה שהדברים מגיעים אליו, שבעצם הוא מקבל איזשהו מתן תורה, אז החוויה הזאת לא מתחילה ממנו, הוא לא רואה את זה בתור רצף לאיזשהו התפתחות שלו, הוא רואה שיש פה התחלה אחרת לגמרי, הדברים מתחילים בצורה אחרת, יש התחלה חדשה לכל מה שקורה פה, והוא בעצם חוזר וחוזר וחוזר על התזה הזאת. זאת אומרת, התפיסה הברורה מאוד של רבי יהודה הלוי, שהיא משקפת עמדה שהייתה די נפוצה בימי הביניים, זה באמת מה שברמות שונות נקרא תורת האמת הכפולה. תורת האמת הכפולה זאת אומרת שאדם יכול להגיע לאמת מהתודעה שלו, אבל גם האדם יכול להגיע לתודעות אמיתיות כתוצאה מזה שהוא נחשף להתגלות. הדברים האלה היו משותפים לכל העולם הפילוסופי של התקופה, הפילוסופיה האסלאמיסטית, כמובן הנוצרית, וגם הפילוסופיה היהודית. עכשיו, אצל רבי יהודה הלוי יש הבחנה חריפה בין מה שאדם יכול להגיע לאמת הפילוסופית שאדם יזקק משכלו, לעומת האמת שמתגלה לו. האמת שמתגלה לו היא עודפת, היא אחרת, היא שונה מהאמת שהוא יודע, לפי הרמב״ם למשל, אם תרצו, לרמב״ם יש רצף בין מה שאדם יכול לחשוב לבין האמת שמתגלה לו. יש איזשהו זיקה, איזשהו רצף בין התבונה האנושית לבין הנבואה. אצל רבי יהודה הלוי אומר, לא, הנבואה נותנת לנו משהו שהוא מעבר לתבונה האנושית, ולכן כל הזמן כשהוא אומר, תגיד איך זה התפתח, איך זה התחיל, הוא אומר, מה פרוש זה התחיל? זה הוא אמר ויהי, יש התחלה חדשה. הדברים מתחילים בצורה שונה, והם קורים, ואחר כך אני מנסה להבין אותם, אבל בעצם השורש של כל העניין הוא ההתנסות הברורה באותה חוויה של התגלות. לכן הכל מתחיל מחוויית ההתגלות ומהתחושה שיש פה משהו שהוא אחרת. ובעצם הוא שואל אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם על הדברים האלה, והוא חוזר בעצם אומר לו, יש חוויה של התגלות, והכל נגזר מזה, מתוך אותה חוויה של התגלות שלנו אין אותה, אבל היא נמסרה לנו במסורת מאנשים שהיה להם אותה וכולי. אם תראו בעמוד קפה בפסקה פי, נחזור לענייננו. עוד עניינה איך קמה דתכם, איך נתפשטה ונתקבלה, איך הגיעו הדעות לידי הסכם לאחר שהיו חלוקות, במשך איזה זמן הולכו יסודות הדת, עליהם נבנתה ואחר כך נתחזקה ולבסוף נשלמה. יש פה תהליך, הדת מתפתחת, היא עוברת איזשהו תהליך. שהיה תחילת כל דת אינה בלא ספק, כי אם ביחידים שחזקו ישתראו מתן תוקף לאמונה שירצה אלוה בגללותה, עד אשר נוספו עליהם רבים. הוא מנסה לנסח את זה בצורה שמצד אחד זה מתחיל מלמטה, מהתודעה האנושית, אלא שיש סייעתא דשמיא, יש תוקף לאמונה אשר ירצה האלוה בגללותה, עד אשר נוספו להם רבים בגבור השפעת היחידים על זולתם, או בבוא לעזרתם משה למחרתם ונקבל את האמונה, היא כן, יש ערוצים שונים של התפתחות הדת. אנחנו יודעים את המודל הנוצרי, אנחנו יודעים את המודל המוסלמי. אז מה אצלכם? אז אומר, בדרך כזאת תקום לה אומנם ותיוולד מחוקות ומסדות על השכל. כלומר, אותם דתות שהמנוע הצמיחה שלהם זה התבונה האנושית, נכון שלבד, סתם זה שאני אהיה לי איזשהו רעיון, אז יש, ודאי יכול להיות עזר אלוהי שהרעיון שלי יתפרסם, אבל בעצם זה מתחיל ממנוע הצמיחה, זה התבונה שלי. המסדות הצכל שתכונו על ידי בן אדם, כאשר תתקבל חוק כזאת, וחשב צריך יאמר למתחיל בה כאלו סייעו ולמדו וכדוי מלזה. לא כן החוקה שמקורה באלוה. זו כמה פתאום, נאמר לה, היא ותה היא ממש כבבירת העולם. כלומר, אתם רואים, אומר, יש פה התחלה אחרת, חדשה, הכל מתחיל מיום השישי, וב סיוון. ואז הוא אומר לו, הפלקת, הגזמת, בעברית היינו אומרים לו, ואז הוא מסביר עוד פעם את העניין הזה, את ההתנסות הזאת של הנבואה. אני לא רוצה עכשיו לקרוא את הכל, אבל זה הדברים שההתנסות בחוויות מעולם אחר, התנהלות אחרת, משהו, כן, תמיד אני אומר להגיד שפה הוא מדבר על לפני כן, על יציאת מצרים וכל מה שכרוך בזה, אבל גם אחר כך כשבני ישראל חיו בעננים, ענני הכבוד כמובן, זה אקס משהו שהוא מעבר להוויה הרגילה. אז הוא מבסס את כל הדברים האלה. וזה מה שהוא אומר פה בפסקאות האלה. אני ברגע זה רוצה לדלג על זה, אני רוצה להגיע להמשך של זה. ואז הוא מסביר איך זה קרה, מה זה קרה, כל זה הסברים פוסט-טוק. כלומר, אני יכול להסביר את הדברים בצורה כזו, בצורה אחרת, אבל מה שהכל מתחיל מזה שעם ישראל התנסה, והתודעה שלו התנסחה בזה שהוא הייתה לו התגלות. זה התודעה הפנימית של עם ישראל. עם ישראל כך, זה הסיפור שהוא סיפר לעצמו על עצמו. יש לעם ישראל נרטיב פנימי שעבר בתוכו, ושהוא הנרטיב הזה אומר, אנחנו חווינו את התגלות האלוה, ואחר כך, איך זה קרה? מה היה קרה? אני לא יכול להגיד בדיוק איך זה קרה, אני לא יכול להסביר את זה. בואו תראו פה פסקת צדי א', הוא אומר, אינני מחריק הדבר קרה בדיוק לפי תיאור זה, ייתכן שקרה בדרך עמוקה משאוכל לציירה לעצמי. כלומר, הניסיון להסביר דברים, הם תמיד פוסטו, כל ההסברים הם אחרי שהדבר קרה, אתה מסביר לעצמך מה קרה פה, מה, אתה נותן לעצמך הסברים. אני לא יודע אם הסברתי נכון, כי נקודת המוצא זה ההתנסות בדבר עצמו. אך העולה בידינו מזהו שכל מי שראה את המעמדות האלה נתעמת לו, כלומר, מבחינתו לא היה התלבטות, כי הדבר בא כי הוא חווה את המפגש עם המוחלט, בא מלפני הבורא בלי אמצעי, ביות כל אלה דומים לבריאה הראשונה, לצירה הראשונה. כלומר, למה הם חשבו שזה כך? כי קרה פה משהו שהוא חדש לחלוטין. על תי כך, כיוון שזה מה שאני חוו, תיקבע בנפשות האמנה בתורה התלויה בהם, וגם אנו שהעולם נברא, ושלא בראו בריאה הראשונה כמו שהוא לפנינו. ובקיצור, אנשים כתוצאה מה שעבר עליהם, הם לא מתלבטים, וזה הסיפור שמספרים לעצמם על עצמם, וזה הסיפור שהם גם הנחילו לדורות הבאים. וכיוון שהכל מתחיל מאיזושהי התנסות ברורה, אז יסורו מנפש המאמין ספקותיהם של הפילוסופים של הקדמות, כי הם חוו משהו אחר. כלומר, זה לא משהו שאני אוכיח לך. אני לא אוכיח לך. למה אני לא יכול להוכיח לך? כי זה לא פונקציה של הוכחות, גם לא הוכיחו לי. חוויתי משהו אחר. עכשיו, מישהו יגיד לא חוויתי, אני לא יכול להגיד לו כלום. אדם שיבוא ויגיד לא חוויתי, אני לא יכול להגיד לו כלום. אני גם לא רוצה להגיד לו כלום, כי הוא לא חווה. אני לא יכול לומר לו שום דבר על זה. לכן הספר הוא לא מתווכח, הוא בעצם רוצה על תודעה עצמית. הוא אומר, התודעה העצמית של עם ישראל הייתה תודעה של התנסות בנבואה, שהנביאים, שאנשים תפסו את התנ"ך כדבר השם. מה פירוש דבר השם? באמת זה דבר שאני לא... אבל זה ההתנסות הבסיסית שלהם, שיש דבר כזה שהשם מדבר עם בני אדם. זה היה הבנה הבסיסית של עצמם את עצמם.
וגם אדם שלא יבוא ויגיד לא חוויתי בסופו של דבר לא חווה.
נכון, אבל זה דיברנו שבעצם אתה אומר עכשיו, אז מה הנרטיב שהתפתח בתוך עם ישראל כתוצאה מהדברים האלה? זה הנרטיב הזה. יש פה איזושהי המשכיות של עם שתופס, חווה, מגדיר את עצמו מתוך הדבר הזה, הוא מתלקט סביב הדבר הזה, כך הוא מסביר לעצמו את עצמו, זה הדרך שבה הוא תופס את עצמו, זה התפיסה העצמית של העם. עכשיו, איך אני מתחבר לזה? או שאני כן מתחבר או שאני לא מתחבר, אבל כשאני שואל את עצמי מה התפיסה העצמית של העם הזה לאורך דורות רבים מאוד, זו התפיסה העצמית שהם חוו אותה. עכשיו, אדם יכול להגיד כך, יכול להגיד אחרת, אבל אין ספק ש, 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 שזה התודעה העצמית, ורק הוא מחדד שהתודעה העצמית הזאת היא פונקציה לא של איזשהו יכולת להסביר, או יכולת להוכיח, או יכולת וכו' וכו' לשכנע בערוצים כאלה, אלא בעצם הכל מתחיל מההתנסות. הכל מתחיל ונגמר בהתנסות. מה פרוש נגמר? לא שזה הסוף, אלא שזה הכל משתלשל משם. ואז הוא עובר לפסקה צדי ב' שהיא אישה מנחה חבר ולבל תפליג וסבור שבחיה של אומתך ולבל תשיח דעתך מן הדבר הנודע ברבים דבר אמרותם את אלוהים על אף המעמדות האלה. שמוע שמעתי, מלך כוזר הרי לא יודע את ה... לא לומד פרשת שבוע, לא היה בגן, אז שמוע שמעתי כי בעצם אם הם עשו להם עגל ויעבדו לו ולא לאלוה. זאת אומרת, מה שהוא בעצם רוצה עכשיו לעלות לדיון זה את הנושא הזה של מה? של חטא העגל. זה הנושא שעכשיו עולה פה לדיון, ומה המשמעות. עכשיו זה נראה מה שהוא עושה עם הדבר הזה, כי פה שוב נראה את ה, את ה, לא יודע, קשה לומר, את הווירטואוזיות של רבי יהודה לוי. הוא לא אקרובטיקה אלא וירטואוזיות. זאת אומרת, יש פה וירטואוזיות, כי הוא שוב לוקח משהו, עד עכשיו הוא כל הזמן מומחה לזה, שהוא לוקח משהו שנראה כחיסרון והופך אותו ליתרון, כן? הוא אומר הגנת הדת המושפלת, ואז הדת המושפלת לפי התפיסה שלו הופכת להיות דווקא עובדה היסטורית שתומכת בתפיסתו שעם ישראל הוא עם נבחר. כלומר, דווקא זה שאנחנו שפלים, דווקא זה שמעמדנו ההיסטורי הוא על הפנים, זה מוכיח את ייחודנו, כן? כי אם היה עם שהיה בעבר בפסגת ההצלחה ופתאום הוא נהיה נגטיב של העניין הזה, אז המציאות הזאת ש, ש, שבה ההיסטוריה של עם ישראל הולכת מאיזשהו פסגה לשפל תחתיות, דווקא זה מראה שמדובר פה באיזשהו ישות יוצאת דופן, ישות שהחוקי חיים שלה הם שונים מאשר חוקי החיים של עמים אחרים. זאת אומרת, הוא לוקח את החיסרון והופך אותו לשיקוף או למשהו שמשתקף בו איזשהו יתרון. אז עכשיו בואו תראו מה הוא עושה עם העניין הזה של חטא העגל, שבעצם אתה אומר עם ישראל עם הנבואה, אתה אומר עם ישראל יש לו את היכולת לנבואה, והנה עם ישראל הזה גם יש לו כישרונות לא מבוטלים ביכולת שלו לייחס כוחות לעגל. אז קודם כל הוא אומר חטא אשר גילו הם עצמם מתוך גדולתם, ואין גדול כי מי שחטא אביו ספורים. זאת אומרת, פה באיזשהו מקום הוא אומר משהו מאוד מאוד מעניין, אבל שהוא נכון עד היום, דרך אגב, זה שבאמת בדרך כלל אנשים גדולים או שמתגדלים, שיש להם יחסי ציבור מאוד מאוד פעילים, הם משתדלים להגיד לא טעינו, לא שגינו, הכל בסדר. זאת אומרת, זה שיטה, היום ודאי יש לזה, אף אחד לא ימצמץ, כן? הכל לכתחילה, הכל מלכתחילה, הכל... ופה הוא אומר, לא, תראו, באמת, נכון, עם ישראל לא היה מי יודע, באמת, יש כאן חטא. והוא רומז באיזשהו מקום שדווקא ההודעה על החטא, ודווקא זה שדווקא בתנך, בדרך כלל, אף אחד, אף דמות תנכית, היא לא נשארת בלי שנחשפים הפגמים שלה, זה דווקא מראה שהספר, דווקא זה יוצר לפחות בתפיסה בקריאה מודרנית איזשהו סוג של אמינות, ולא איזשהו, כן, אף אחד, וזה גם חלק מהנרטיב הבסיסי של הסיפור, כן, שהאלוה הוא מושלם, בני אדם אינם מושלמים והם אינם אלוהים, למרות שיש תפיסות שרצו, כן, להפוך בני אדם לאלוהים, אתם יודעים, שמעתם עליהם, או דברים מהסוג הזה. אז התפיסה הזאת, כן, יש חטא, ועם ישראל חוטא ישר בחטא. עכשיו תראו, זה חריף, בחזל זה עוד יותר חריף. כתוב, לך רד כי שיחת עמך, נכון? מה כתוב אחר כך? שרו מהר מן הדרך אשר צוויתים. מה זה שרו מהר? עכשיו תראו לכם, בגמרא יש מחלוקת כמה זמן לקח בני ישראל לאבד את דרגתם הרוחנית של מתן תורה. זה גמרא מסכת חולין. יש לך שם שר ומהר?
מה?
אוהל
על הקלה?
כן, אבל לא, יודע, שם, אבל זה ממש קשה. מה? שר הוא מהר. כמה מהר? מרתק מאוד. 40 יום יש עד, עד, עד חטא העגל. עכשיו, בתוך 40 יום האלה, גם אותם כבר... מצאת משהו? יש גם פסוקים בתהילים. ויפתו בפיהם וליבם בל נכון עמו. זה גם הולך? מה? טוב, אני אעשה גם כן. כל אחד יש לו פה את ה...
לא,
בחולין? לא, הרב לא זוכר. וגם אני לא. זוכר. ויפתו בפיהם, הולך לכם? תנסו עוד משהו, רק שני אחד. מה מצאתם? שנייה אחת.
אפשר אולי...
כן, כן.
באמת רקע כאילו על הספר, כאילו מה הוא...
מי נגיד מי וכמה כמה במחצית, בסדר, אין בעיה. מה? טוב, לא יזו אותך. רבי יהודה הלוי, יהודי יקר מאוד. הוא ספרד, במעבר של ספרד בין האסלאם והנצרות, בתקופת הריקונקוויסטה, שה... ספרד הייתה מוסלמית ואז נכבשה מחדש על ידי הנוצרים עד היום. ויפתו בפיהם וליבם בן נכון עמו, לא רחום יכפר עוון, זה הפסוק אחרי כן. ויפתו הוא וו יוד פי תף היו ויפתו הוא, הכוונה שעם ישראל פיתה את הקדוש ברוך הוא כשהוא אמר לו נעשה ונשמע, אבל ליבם בן נכון עמו. ביטויים קשים. רבי יהודה הלוי חי בספרד, באחרית ימיו הוא נוסע למצרים, וכנראה גם יש עדויות ברורות שהוא אפילו ירד בספינה במגמה להגיע לארץ ישראל. הוא נפטר כנראה בדרך, אם הגיע לארץ או לא הגיע לארץ, בכל אופן האגדה ודאי הביא אותו לארץ. זה סביר להניח שכן. יש, הוא עזב את נמל אלכסנדריה סמוך לשבועות בשנת 1141. הוא כתב את הספר הזה במשך תקופה מסוימת. הספר נכתב כמובן בערבית, כמו שנהגו אז באותם שנים לכתוב. הוא מבחינה היסטורית הוא קודם לרמב״ם, מבחינת השנים שלו הוא קודם לרמב״ם. אם אתם רוצים לקרוא ספר יפה יפה על רבי יהודה הלוי ובני חוגו, יש משה גיל כתב ספר יחד עם פרופסור פליישר, עזרא פליישר, ספר על רבי יהודה הלוי ובני חוגו. שם יש ספר שנותן ביוגרפיה של רבי יהודה הלוי, מתועד סביב שירים שהוא כתב וסביב מסמכים מהגניזה על ידי אדם שהיה באמת, הוא עצמו היה משורר גדול, עזרא פליישר, פרופסור עזרא פליישר, חוקר הפיוט הגדול, ושם יש אינפורמציה שלמה על האיש. הספר עצמו הוא ספר שהוא מאוד שונה יחסית לשאר ספרי הפילוסופיה של ימי הביניים, בכך שהוא מצד אחד הוא ספר פילוסופי, מצד שני הוא בפירוש אנטי פילוסופי. זאת אומרת, הוא באיזשהו מקום אומר, אני רוצה להציג את הנבואה כמשהו שכמו שאמרתי לכם, הוא לא ברצף עם התבונה האנושית. הנבואה היא כתופעה אחרת, יש נבואה שהיא התחלה אחרת של הדברים, וה מצאת משהו?
יש לי בעיה, יש לי בג.
יש לך בג? אז עכשיו העברת אליו את הבג, יפה. בסדר. וואו, עד כדי כך. אני טוב, בכל אופן, יש דעות שונות. יש כאלה שאומרים ש-40 יום לקח להם, יש כאלה שאומרים יום אחד. ויש דעות באמצע. 11 יום, 30 יום. כן. המדרשים עוסקים בשר ומהר, לאו דווקא גמרא מסכת חולין. אז מסכת חולין זה ויפטור ב... ראי, שנייה אחת, עוד רגע אחד אני גם אתף בעניין. מה עוד? וליבם בל נכון אימו. אוקיי. בקיצור, רק רגע, מה עוד אתם רוצים לדעת על הספר?
מה עושה?
הספר הוא בדיוק כמו שאמרתי, הוא ספר שבעצם רוצה להציג את עיקרי היהדות, את התפיסת עולם היהודית. הוא בעצם, רבי יהודה הלוי רוצה, כיוון שהוא חי בספרד, והוא עצמו היה משורר, אתם יודעים, תור הזהב ספרדי, אז בעצם היה שם יחסית, בעצם מרחב מחיה קצת יותר רחב, תא הנצרות, היה האסלאם, שרבו ביניהם, בכל מקום שהנצרות ניצחה, אז האסלאם דוקה. אחד הדברים המרתקים זה לראות בספרד כל מיני מסגדים שהפכו לכנסיות. כן, אם הייתם באיסטנבול, שם רואים כנסייה שהפכה למסגד, אז את ההפך הזה אפשר לראות בספרד. הייתי פעם במפגש בין דתי עם חבר'ה מוסלמים במסגד הגדול בקורדובה, שעירו של הרמב"ם, יש מסגד ענק יפהפה, שכמובן במרכזו הפכו אותו לכנסייה. אז אלה החבר'ה מהארץ שבאו להיות שם, הם רצו להתפלל לתפילה מוסלמית שם, והשוטרים פשוט כמעט עצרו אותם, עשו שם תקרית דיפלומטית, כי זה מסגד, מה רוצים מזה? אבל שם הנצרות סילקה את ה... אבל אתם רואים את הנוצרים, לעומת המוסלמים, אצל המוסלמים יש ניסיון, מאמץ אדיר נגד הנצרות בנושא הזה של אי הגשמה. ולא תעשה לך פסל וכל תמונה, אז כל האומנות המוסלמית היא אומנות פיגורטיבית ללא דמויות. אין, אצל הנצרות אתם רואים תמיד את הציורים מלאים בדמויות, סיפורים, הכל. באסלאם זה אסור. גם ביהדות, אבל באסלאם עוד יותר מאשר ביהדות. כלומר, אם למשל באסלאם אין ביטוי, אפילו ביטוי צלם אלוקים לא קיים. כשהייתי מדבר עם אנשים ומדברים על צלם אלוקים, מה זה צלם אלוקים? אין לו צלם, אין לו דמות, אין לו כלום. ודעתי, וזה אני אספר לכם, אבל שאחת הבעיות באסלאם זה שאדם לא יכול להיברא בצלם אלוקים, כי זה בעיה. מלא גם היכולת להגן על זכות הקיום של האדם בגלל שהוא נברא בצלם אלוקים לא קיימת. היחס הקל יותר על ההדק זה בגלל שאין להם ערך האדם, הוא לא במסורת היהודית והנוצרית יש לאדם שופך דם האדם באדם דפו ישפך, באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אחד הדרכים להגן על חיי אדם זה שאדם הוא נברא בצלם אלוקים והוא יש לו הגנה אלוקית כזו או אחרת, או כשאדם פוגע באדם אחר אתה פוגע באל. אז יש איזו הגנה דתית, אצל האסלאם זה לא קיים. אז באסלאם אין דמויות והכל אומנות צורנית, כל העריכים, הגיאומטריה, כל הדברים האלה זה פיתוחים מוסלמיים. אם אתם תסתכלו על הדברים יפהפיים, אבל הכל פיגורטיבי בגלל שעשו דמויות. אז טוב, בכל אופן רבי יהודה הלוי חי, לא מצאתם כלום? ותעשו שרו מהר מן הדרך, מדרשים. מה מדרשים? לא בחולין, עזבו את חולין, כי אחר כך לא נגיע לשם. שרו מהר מן הדרך, אשר ציוויתים, כמה מהר שרו, מדרש רבה יהיה על זה גם כן. רק רגע, אז נחזור לענייננו. אז רבי יהודה הלוי כותב ספר, שכאילו מלך כוזר, הוא פונה, הוא מתעניין מסיבות של נדודי שינה, כי כל לילה בא אליו מלאך שאומר לו, כוונתך רצויה אבל מעשיך אינם רצויים, ועוד פעם ועוד פעם חוזר לו, אז הוא הולך לברר אם כוונתי רצויה, מעשיי לא רצויים, מה, מה, מה. אז הוא פונה, פה זה מעניין, לפילוסוף, לנוצרי, למוסלמי וליהודי, וזה הדו-שיח, כאילו פה הוא משקר. עכשיו זה הסיפור שהיה קיים באוויר בתקופה ההיא, הוא תופס עליו טרמפ, כלומר לא בדיוק, הוא חוטף את הסיפור ומשתלט עליו, זה לא שהוא תפס טרמפ, לא הצילו את הטרמפ הזה, הוא לקח טרמפ על הסיפור, משתמש בסיפור המסגרת והוא מילא את אותו תוכן שלו. אבל מה שמעניין מבחינה הזאת, שהוא מרגיש שההתמודדות המרכזית שלו זה מול הפילוסופיה, לא מול הנצרות והאסלאם, גם בגלל הסיבות של צנזורה, הוא לא יכול להגיד באופן גלוי את מה שיש לו לומר, לא על הנצרות.
הוא לא כאילו שם את היהדות לפני הנצרות והאסלאם?
הוא מתוחכם יותר, הוא אומר ככה. בסיפור המקורי של המלך כוזר, כתוב שם ככה, ששואלים את הנוצרי מה עדיף, יהדות או אסלאם. שואלים את הנוצרי, אז מה הנוצרי אומר? יהדות או אסלאם? עדיף יהדות. שואלים את המוסלמים מה עדיף, יהדות או נצרות? מה הוא אומר? יהדות. ודאי, כי הנוצרים הם מגשימי האלוה. הנוצרים הם ממש, המוסלמים לא סובלים את הנוצרים, כי הם חושבים שהאלוה הוא בן אדם. זה נגד מה שהזכרנו רק לפני רגע. אז המוסלמים יעדיפו את היהודים, הנוצרים יעדיפו את היהודים, אז הוא אומר, טוב, מהרוב. אז הוא יכל, במיליה שהוא חי באותה תקופה, הוא רצה... לא, לא, זה כתוב בסיפור המקורי. מה שרבי דולה עושה, מה? היהודי אז נתן את ה... פה היהודי מה הוא אמר, הוא סיפר את הסיפור. עכשיו, הסיפור שלו, אף על פי שעיקר ההתמודדות שלו הוא מול הפילוסופיה, כי יהודים לא הרבה יהודים התנצרו ולא הרבה יהודים התאסלמו. לא, זה גם לא מופיע בסיפור פה. הפילוסופיה היא הייתה אלטרנטיבה. האנשים שחיו באותה תקופה, ההשכלה, הפילוסופיה הייתה אלטרנטיבה שאיתה היה צריך להתמודד, וזה התמודדות עם הפילוסופיה. עכשיו, זה לא התמודדות על ידי, כמו הרמב״ם נניח, שהוא סופר פילוסוף, פילוסוף על, פה זה התמודדות אחרת לגמרי. פה התמודדות שאומרת, פילוסופיה כבודה במקומה מונח, אבל לנו יש משהו אחר, שהוא מעבר לפילוסופיה. המפגש עם האל, הנבואה, תופעת הנבואה, היא לוקחת אותנו למקום אחר. למה יש לנו את זה? לא, זה לא תלוי בנו, זה לא התחיל, זה, אני לא צריך להגן על זה מבחינה פילוסופית, כי זה נתון, המציאות היא נתונה, העדות, המסורת הזאת שיש לנו מסורת בדבר הנבואה היא משהו שהוא א' ב' של היהדות, שכמובן בסוגריים מה הוא אומר, מי מסכים לנו? הנוצרים מסכימים לנו, המוסלמים מסכימים, כלומר כל העולם התרבותי מסכימים לנו, התרבותי של אותה תקופה, ואז הוא אומר, אני עכשיו בונה על משהו אחר, אני לא בונה, כי הפילוסופיה היא לא זאת שמבססת את הדת. מה שמבסס את הדת זה לא הפילוסופיה, מה שמבסס את הדת זה מה? זה הנבואה, כלומר יש לו התחלה אחרת, ולכן הוא בעצם עוקף את הפילוסופיה. הוא מסביר את זה בצורה, מצאתם משהו?
מה, באיזה יום זה?
כן. כמה זמן עבר? מה מצאת? התחבר כל הזמן. טוב. יאללה. קצת ידישקי. הנה. סבו מהר. לא. כן. רב מאיר אומר, אף לא יום אחד היה. פה. שמות רבה בקיטיסה. מה, בדעת? אף לא יום אחד, רב מאיר אומר אפילו יום אחד לא, אפילו 24 שעות לא. מדהים. שמות רבה משהו חטא. מה? מבית חטא. אמר רבי שמעון חלפתא, הקשתם את הדרך על ראשו. אדם כשהוא יוצא לדרך מהלך בית או שלושה מילים ותואב השלישי, שמה מן הראשון אותו? אדם ישר על הקילומטר הראשון עושה שטויות? כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא היה לכם לשרוח לא בשני ולא בשלישי, מן הראשון? רב מאיר אומר, אף לא יום אחד היה, אלא היו עומדים בסיני ואמרו בפיהם נעשה ונשמע, וליבם היה מכוון לעבודת כוכבים, שנאמר ויפתו בפיהם וליבם בל אימה. זה פסוק בתהילים. בתהילים יש כמה פרקים שעוסקים בתיאור מה שקרה ביציאת מצרים. אחד הפרקים זה פרק עין ח', ששם משקפים את זה, ואז רואים שהם פיתו אותו. פיתו אותו. רבי אבאו אומר שזה לקח 11 יום. 11 יום מחורב, אז הוא אומר שלקח 11 יום. לא חשוב. יש עוד כאלה שאומרים פה, לא, פה. אחרי זה
היה 40 יום.
נכון, אמרת, היו כאלה שהיו 40 יום.
מה קרה ב-30 יום החסרים?
מה?
מה קרה ב-30 יום החסרים? 29.
לא, אמרת, 40 יום זה 40
יום. אחרי 40 יום.
הם כבר ירדו מהעסק הזה, רק חיכו עד שהוא יגיע.
זה לא דרמטי. למה חזר
אחרי
40
למה חז"ל רוצים כרגע? קודם כתוב שרו מהר מן הדרך. הביטוי הם לא נתפסים סתם. לך רד כי שירת עמך, שרו מהר. זה לא שרו מן הדרך, שרו מהר. תשמעו רבותיי, איך אמרה לי פעם נחמה ליבוביץ'? היא אמרה לי, מה אתה חושב? אני אספר, נחמה ליבוביץ', זה חשוב לדעת מי, זה יותר חשוב מאשר רבי יהודה לוי. זאת אומרת, היא בינינו. היא הייתה, לא, אי אפשר להגיד יותר מרבי יהודה לוי, לא, אבל היא חשובה. היא אישה מאוד מאוד מעניינת, מורה, ישעיהו ליבוביץ', שמעתם, אחותו.
אנחנו נמדנו עליו גם מבחינה.
על ישעיהו.
כן.
אבל אנחנו מדברים על נחמה. נחמה, אחותו, היא הייתה פרופסור להוראת תנ"ך, היא אישה מופלאה מאוד. על המצבה שלה כתוב מילה אחת, מורה, מה שהיא הייתה, וגם בזה היא מורה. כלומר שאדם בצניעות אופיינית, היא הייתה אישה צנועה בצורה יוצאת מן הכלל וחכם. אז פעם אחת אני נפגשתי איתה ואמרתי, שאלה מעשית, נסעתי איתה מתל אביב לירושלים, היא לימדה באיזשהו מקום, אני לימדתי באיזשהו מקום, שאלה אותי מעשית, אמרתי לה, היה לנו סמינריון ועשינו ככה. היא אומרת, זה לא טוב לעשות סמינריונים. למה לא טוב לעשות סמינריונים? הוא אומר, אתה עושה משהו חד פעמי, אתה חושב שאתה עושה משהו חד פעמי, מרתק וזה וזה, ישפיע על בני אדם. צריך ללמד בצורה מסודרת, בצורה קבועה ומסודרת. מה יותר גדול, היא אומרת לי, מאשר יום כיפור? אחרי יום כיפור זה עובר. מה יותר גדול במעמד הר סיני? זה עובר. אירועים פירוטכניים כמו קולות וברקים וכולי, משפיעים באיזשהו אופן. אבל זה עובר. אז אתה שואל למה מתן תורה, ודאי שזה חשוב העסק הזה, זה כל רבי יהודה לוי חי מזה, גם אנחנו חיים מזה, אבל בסופו של דבר עם שיצא ממצרים הם עבדים, הם מצומצמים, כמה כבר אפשר? אתם מבינים, זה לא פשוט לתת כרטיס מסע חדש ושעם יכולות אדם שיש לו שחור לבן, מסך שחור לבן, אתה תביא לו תמונה צבעונית, מה יקרה? במקרה הטוב, אם יש לו יכולת לתרגם את זה לשחור לבן, הוא יראה שחור לבן. במקרה הרע, מה יקרה? בלגן שלם. כי מה שנותנים לו הוא הרבה מעבר ליכולת הקליטה שלו. אז אדם יכול להגיד, הייתה פה חוויה יוצאת דופן, קרה פה משהו, נפגשתי עם משהו עצום. אבל אין לי שום כלי לעכל את זה, אין לי שום דבר להתחבר לזה, אין לי שום קצה חוט. תראה, אנחנו תמיד חושבים שקדוש ברוך הוא נותן לו אנשים חיוביים, חינוכיים. הוא רק עושה פוזה של כועס. זה לא מה הכעס הגדול, מה, הוא לא מבין. הוא מבין. אם אני מבין, הוא מבין בטח. זאת אומרת, זה לא, זה ברור שיש פה משהו שהוא תהליך. והתהליך הזה חשוב שיהיה לו שלב של לטלטל אותך עד למעלה. וברור שאתה אחר כך נוחת למטה. ואתה צריך לאסוף את השברים. אבל אתה אוסף שברים אחרי שהיה לך, זה תפיסה שקלאסיקה בכל ספרי החסידות, ידברו על זה שכל ספירת העומר זה בדיוק העניין הזה, שמשהו תפס אותך ושם אותך למעלה למעלה, ניער אותך, לא על מתן תורה, זה על תציאת מצרים מדברים על זה, שיש משהו ואחר כך אתה לאט לאט בונה את זה בהדרגה. שיש איזשהו תהליך שדברים שלא נבנים מתוך תהליך, האחיזה שלהם בקיום שלנו היא קלושה. דבר שהוא משהו מטאורי כזה, מטאורי, בסופו של דבר הוא דואך. מה ש... מה? מה פה שחייב לקרות? לא חייב להיות רואה ככה, אבל באיזשהו מקום זה מציאות שקשה מאוד לחשוב שעם של עבדים בקלות יוצא מזה כולם וכו' וכו'. זאת אומרת, בחטא העגל הוא, אז זה מה שהוא יסביר פה בהמשך, כן? שחטא העגל הוא וריאציה לנושא, אבל זה בדיוק מה שעכשיו הולך להסביר פה, שחטא העגל, טוב, לא נוכל להיכנס לזה, אבל חטא העגל אנחנו נראה איך שהוא הופך אותו להיות משהו שמבטא עוד את התזה שלו עצמו, אבל אנחנו לא נוכל לעשות זאת. המשך ילך, ועכשיו שבוע הבא, אני לא, יש איזו חתונה של אחד תלמידים פה, שבוע הבא אני חושב שלא יש שיעור ביום ראשון. אלא אם כן אתם יכולים לעשות שיעור בשלוש ורבע. אופציה? מה? לא, לא. או שאתם... אין על מה לדבר בכלל. זה רק בעומר בכלל. אתם בכלל, מי יודע אם אתם...
אפשר, אבל יש שיעור של...
גופיימי. טוב, אז שבוע הבא לא יש שיעור. יש חתונה של שלמה טייטלבוים. טוב, אז שבוע הבא לא יהיה, בעוד שבועיים נקרא ונראה, יש לי עוד חתונה, אבל נראה מה לעשות עם זה אז. שלוש פעמים לחוץ? ולא...